מזה שנים מדברים איתנו על הפקת אנרגיה סולארית נקייה יותר, לוחות סולאריים על גגות הבתים בעיר החכמה, ויש תחושה שמהפכת האנרגיה הירוקה כבר כאן. אלא שבינתיים דווקא הדשא או האנרגיה של השכנים שלנו מדובאי וערב הסעודית ירוקה יותר, נקייה יותר וזולה יותר. האם ישראל היא בדרך הנכונה, או שיקח זמן עד שנפיק אנרגיה ממקורות מתחדשים? דוקטור משה תשובה, ראש בית הספר להנדסה מכנית במכללת אפקה, שלום.
שלום לך.
ואבירם אוהד, בעלי חברת הייעוץ האנרגטי Evergreen Energy ומוסמך אפקה.
שלום.
היום אתם תסבירו לנו האם ישראל מתחדשת, האם החזון באמת ריאלי, והאם בקרוב העולם משתחרר מהתלות בנפט.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
עד כמה הפוטנציאל להפיק אנרגיה סולארית בארץ גדול ומשמעותי? אנחנו שומעים על זה הרבה, אנחנו מדינה שטופת שמש.
נכון, הפוטנציאל במדינת ישראל לניצול אנרגיית השמש והפיכתה לחשמל הוא גדול ביותר. נעשו כבר כמה מחקרים בנושא, ויש לנו שטחים גדולים שניתן להקצות אותם על מנת להפוך את אנרגיית השמש לחשמל. הנקודה היא שצריך להסתכל על כל ההיבטים. למשל, אחד השטחים הלא מנוצלים הוא כמובן הגגות, גגות הבתים. אבל גם כאן יש צורך ברגולציה, בהסדרה של התשלום לאנשים שמשתמשים באותם שטחים, ואיך אנחנו מבצעים את זה בפועל. בנוסף, אנחנו צריכים להתחשב בעובדה שיצור החשמל צריך להיות קרוב גם למערכת הובלה של החשמל. אז אלה היבטים שונים שיכולים בסופו של דבר להפוך את מדינת ישראל למדינה שהיא מעצמה בתחום של אנרגיה סולארית.
אבירם, עד כמה הרגולציה באמת מפריעה לנו? עם האנטנות הסלולריות הסתדרנו, יש עכשיו אנטנות בכל מקום.
הרגולציה היא בדרך הנכונה להתיר מעלינו את החבלים שקשרו אותנו. אני מסתכל לפני 8 שנים ו-5 שנים, אנשים שהיה להם מערכת סולארית אפילו על וילה, היו צריכים לפתוח עסק. כי הם בעצם מייצרים חשמל ומרוויחים על זה כסף. אפשר לראות שבשנים האחרונות, באמת לפני 3 שנים, חוק הפרגולות, שאפשר לנו לעשות עד 55 קילוואט, כמעט בלי הפרעות ובלי הצורך לפתור את כל חריגת בנייה שהייתה, פתח את התחום הזה משמעותית, ובשנתיים האחרונות גם רגולציה שבאמת מדברת על ההבנה של מקבלי החלטות, על הצורך להפיץ כמה שיותר את המערכות הסולריות, שינויים רגולטוריים קטנים שמקלים משמעותית על אנשים פרטיים ועל צרכנים קטנים, להקים מערכות פוטו-וולטאיות, פאנלים סולאריים על גגות הבתים שלהם.
אנחנו מדברים פה על רגולציה שמנסה להקל, זה לא צריך להיות הפוך, זאת אומרת, לא צריך להגיד כל בית בישראל צריך להתקין קולטני אנרגיה סולארית, אלא אם הוא לא יכול, הוא לא מתאים?
נקודה מצוינת, בהחלט נקודה שראוי לחשוב עליה, הרי היום אתה לא יכול לקבל טופס 4, טופס שמאשר כניסה לדירה, אלא אם כן יש לך מערכת סולארית לקליטת אנרגיית השמש לייצור מים חמים. בהחלט רעיון נבון ורעיון טוב, מברך אותך על הרעיון, לחייב ברגולציה לאנשים פשוט להשתמש בשטח הפנוי בגג, על מנת לייצר אנרגיה מתחדשת.
אז בהמשך לזה, כל גג מתאים? כל גג אפשר לשים עליו לוחות לייצור אנרגיה סולארית?
אני חייב להסתייג, זאת אומרת, יש לנו על הגגות בסופו של דבר מערכות סולריות רגילות לחימום מים, דוד וקולט שמש ביתי, יש גם לעתים בחלק מהמקומות גם מזגנים, המאבים של המזגנים למעלה, חלק מהשטחים מוקצים למעלית וכן הלאה, אז אי אפשר להשתמש בכל השטח, בנוסף יש נקודה מאוד חשובה של הצללה, כלומר, מערכת מסוימת יכולה...
אם אני נמצא בין מגדלים
או... כן, באזורים מוצלים או לא מוצלים. וכמובן, אתה צריך להיות מופנה כלפי דרום, כדי שתוכל לקבל את מרב האנרגיה. אז בהתחשב בכל המגבלות, עדיין יש שטחים מאוד גדולים שניתן לנצל, אבל חשוב להבין, וחשוב גם, החלק הרגולטורי הוא לא פחות חשוב. אתה לא רוצה שיתקינו מערכות פוטו-וולטאיות, שברוח קיצונית פתאום יעופו. כלומר, הרגולציה צריכה להתייחס גם לצורה שבה מתקינים את זה, נועל שלם של איך מתקינים, מאבטחים את זה, איך דואגים שהחשמל יעבור בצורה בטוחה למערכת.
ובאמת לגבי המעבר של החשמל לאווירם, איך אנחנו, מה שאנחנו לא משתמשים, איך אנחנו אוגרים את זה, איך אנחנו מניידים את זה, מוכרים את זה לצרכנים אחרים?
נכון להם יש שתי הסדרות. הסדרה אחת היא הסדרה שבה אתה צורך את האנרגיה שאתה מייצר באותו רגע, ועוד הסדרה אחרת שאתה משתמש בעצם בחברת החשמל כאיזשהו מאגר מאוד מאוד גדול, שלך אתה בעצם מוכר לה את זה, ואתה מתקזז איתה בסוף חודש או בסוף שנה, יש כל מיני הסדרות, הסדרות ישנות יותר שנקראו מונה נטו, והסדרות שקיימות עכשיו, הסדרת תעריפית והסדרת ברירת מחדל, כך שאפשר להתייחס לרשת החשמל הגלובלית. מעבר לזה, רעיונות חדשים שאליהם נשואות עיני העולם כיום, הם מגירה באמצעות רכבים החשמליים.
שגם להיות... הם משטח מאוד גדול שמסתובב כל היום בשמש.
עצום.
אז משטח, זה, יותר זה, מהבתים
זה,
אולי.
מה, לא, לא, לא במובן של, שהסוללות שלהם יאגרו לא, את
החשמל. השטח אבל, שטח הפנים.
מה, שטח הפנים של...
של כל המכוניות.
זה אולי רעיון שהוא פחות, שהוא עדיין בחיתולים שלו, אנחנו מדברים בעיקר על הסוללה שנמצאת בתוך הרכבים החשמליים, תוכל לייצר חשמל מאנרגיית השמש, להטעין את הרכב, ואז הוא יוכל להשתמש בו גם לבית שלך בזמן שאין שמש.
אני רוצה אולי להתייחס, אתה ציינת את הגגות של המכוניות, לא בטוח שזה פוטנציאל כל כך גדול, אבל חניונים הם פוטנציאל אדיר, תסתכל על נדבג, יש שם חניונים אדירים, כיסוי של החניונים יאפשר גם חנייה בצל, מוצלת, שהיא יקרה יותר בנדבג, וגם יאפשר ניצול של השטח על מנת לקבל אנרגיה.
אנחנו יודעים שיש בכל מיני ערים בארץ, זו בעיה ידועה בתל אביב, שיש בעיה של חוסר בצל. אז יכול להיות שבמקום עצים אנחנו צריכים לשתול לוחות סולאריים?
בהחלט אפשר על אזורים מסוימים לשים לוחות סולאריים, וזה בהחלט יכול להקל, להוריד קצת את את עומס החום. כמובן שעצים עדיפים,
כי הם גם חמצן,
מוסיפים גם חמצן, והתחושה היא בכל זאת יותר נעימה, אבל עדיין בשטחים גדולים, אני יודע, ברחבות גדולות, בהחלט יכול להיות רעיון טוב לפזר את זה. אפשר לעשות את זה בצורה ויזואלית יותר טובה, צריך להתייעץ עם אדריכלים, כלומר שזה ייראה גם טוב ולא רק יעשה טוב.
עד שאנחנו נמצא דרך להשתמש בקולטנים הסולאריים המקוריים, שהם העלים שעושים פוטוסינתזה, ולמצוא דרך להוציא מזה חשמל, עד אז נעבוד עם הלוחות הישנים.
הנצילות של המערכות הטבעיות היא מאוד 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 נמוכה, מתחת לאחוזים בודדים. בעוד שהמערכות הפוטו-וולטאיות היום עומדות על בערך 18%, אני מניח שהם קצת יעלו, אנחנו מגיעים לנצילות יותר גדולה מהנצילות הטבעית, מה גם שבהמרה זה יהיה תהליך שהוא קצת מסובך.
הלך הטבע, המהנדסים ניצחו אותך. אנחנו רואים שבערב הסעודית מקדמים את ניום, עיר עתידנית חכמה שכולה מבוססת אנרגיות מתחדשות. זה משהו שיכול לקרות בארץ?
זה בהחלט חזון שיכול להתממש בארץ, אנחנו צריכים להיות שותפים לאותו חזון. אני יודע שנעשים ניסיונות, יש פורום ה-15 שזה פורום של הערים הגדולות והחזקות בישראל, שבהם הם מנסים לקדם תוכניות שונות לשילוב של אנרגיה מתחדשת, לניצול, להתייעלות אנרגטית. אני יודע שבחדרה מתוכננת שכונה חדשה שאמורה להיות שכונה מקיימת. כלומר, לספק את האנרגיה של עצמה, לדאוג לכל מערכת ההשפעה, הביוב, מיזוג האוויר וכן הלאה. כלומר, יש צעדים גם פה בארץ. אני בטוח שאם זה היה החזון, ואנחנו בישראל יודעים לקחת חזון ולממש אותו, אם זה היה על באמת החזון של מדינת ישראל, בלי ספק, היינו יכולים להיות המובילים בעולם בתחום.
יש גם את הנושא של מיקרוגריד, אולי תסביר מה זה?
בוודאי. מיקרוגריד, הכוונה היא חלוקה של אזורים, למשל אזור תעשייה יחד עם אזור מגורים, כך שהאזור עצמו יספק את כל צריכת החשמל של עצמו. לדוגמה, התעשייה היא בדרך כלל צרכן של אנרגיה, במהלך שעות היום, בעוד שדירות הן בשעות הערב. אם אנחנו נשלב את האזורים ונדאג להספקת חשמל שתהיה צולבת בצורה כזו ואחרת, אפשר יהיה לדאוג למיקרוגרידים. עכשיו, כל מיקרוגריד יכול לעמוד בפני עצמו, וכל הרשת של מדינת ישראל יכולה לתמוך בעצם בכל מיקרוגריד, ועל ידי כך אנחנו יכולים ליצור איזון גם בייצור החשמל וגם באספקת החשמל בכל הארץ.
ואולי אפילו למכור עודפי חשמל לשכנות שלנו?
היום אנחנו נמצאים במצב טוב, יש לנו, כלומר, חברת החשמל דאגה, והיום יש לנו מעבר לצריכה אפילו המקסימלית שלנו, אני חושב, לדעתי, אנחנו מספקים חשמל גם לרשות הפלסטינאית, אני לא בטוח לגבי ירדן או מדינות אחרות, אבל אחת הבעיות החמורות, וכאן אני חייב להצביע על זה, אחת הבעיות החמורות של מדינת ישראל, אנחנו בעצם אי-אנרגטי. כלומר, אין לנו, כל מדינה באירופה מחוברת תשתיתית למערכות החשמל של מדינות סמוכות, כך שאם יש איזושהי תקלה או בעיה, אתה יכול לקבל גיבוי ממדינות אחרות. מדינת ישראל מבחינת צריכת החשמל, צריכת החשמל בישראל גדולה הרבה יותר מכל המדינות שבסביבה, ואנחנו לא מחוברים מסיבות פוליטיות למדינות הסמוכות. ולכן צודק שר האנרגיה, ופגשתי את שר האנרגיה, שר האנרגיה אמר לנו, תשמעו איך אני יכול, אני חייב להבטיח 100% הספקה של חשמל, גם במקרה, ויש לנו החשכה של שבוע שבועיים, ואין לנו רוח, איך אני יכול להבטיח שתהיה לנו מספיק אנרגיה, מספיק חשמל לספק לכל המפעלים ולכל התושבים. אז בהחלט צריך להתייחס לזה, והפתרון הוא כמובן הגירה. אולי אבירם יוכל לדבר על זה.
יש הרבה שיטות להגירה. הגירה שאובה שקורית בגלבוע, אם אתם מכירים את הפרויקטים. יש הגירות יותר מקומיות שעושים בבתי חולים באמצעות גלגל תנופה, שזה מספיק ל-50 קילוואט, ל-80 קילוואט. יש הגירות כמעט בכל צורה, מנסים כמה שיותר היום לאגור את החשמל, כי אנחנו יודעים שאנחנו נפיק אותו במהלך היום.
האגירה היא כולה מכנית, זאת אומרת משהו ש...
לא, לאו דווקא, באגירה השאובה שהתייחסתי לה, זה בעצם לוקחים מאגר של מים בגלבוע, מעלים אותו לגובה מאוד מאוד גבוה, וכשמשחררים אותו בלילה, אנחנו בעצם מפיקים חשמל, כמו שהיינו מפיקים...
זו אגירה מכנית, אבל היא כאילו לא, זה לא בסוללות.
אגירת גובה, כן, לא בסוללות כמובן.
יש כמובן גם אגירה בסוללות, אווירה מתייחס לזה מקודם, על האפשרות של מכוניות חשמליות, כפוטנציאל אגירה מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים היום על ירידה מאוד משמעותית במחירים, טסלה מובילה מהבחינה הזו, הם מנסים למכור אפילו סוללות, לבתים, כלומר סוללות שיעבו גיבוי לבתים.
אז זו שאלה באמת, בית יכול לקבל גיבוי מסוללה, אבל האם בית יכול גם לחיות על סוללה לאורך זמן?
כן.
היום כן, הטכנולוגיה מאפשרת את זה.
כמה מצברים אפשר לחבר בית, אם אנחנו מסתכלים על נתונים סטטיסטיים רחבים מאוד בארצות הברית, מדובר על החלקים הקרים יותר של 25 קילוואט שעה ל-24 שעות, והחלקים החמים יותר 20 קילוואט שעה, אני מדבר בכוונה לא על ישראל, אני מסתכל על ארצות הברית, זה גם מנהד הרבה יותר רחב של דגימות, וגם חורף וקיץ. אז אנחנו מדברים ממוצע ל-22 קילוואט שעה לבית אב, שזה מחזיק את המסגן, את המקרר, את דוד החשמל, את הטלוויזיה, טלוויזיה, על בית אב עם 3 נפשות. זה הסכום, זה המספר שאליו אנחנו מתכנסים בדרך כלל, במדגמים עצומים, במדגמים של מיליוני אנשים.
אתם חושבים שבמסגרת עכשיו הסכמי השלום, הסכמי אברהם, יכול להיווצר שיתוף פעולה אמיתי בנושא עם האמירויות? אנחנו יודעים שמדינות שמתבססות, הכלכלה שלהם מתבססת על נפט, אבל גם שהם מודעים לזה שהנפט מתישהו ייגמר, שחינו שר מבחינת איכות סביבה, אז יש פוטנציאל לדבר הזה?
האמירויות לא מפסיקות להפתיע את העולם ב-20 שנה האחרונות, החל מהפרויקט הדקל וחלה בבורג' חליפה ופארק קרח עצום באמצע המדבר. אני מאמין שכשהם לוקחים את זה כאתגר במצב שיש להם שמש אינסופית ושיש להם עובדים מכל העולם ויכולים להרשות לעצמם גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה מחקרית להוביל את זה, נכון שיש להם את הדלקים הפוסיליים, אבל זה לא מספיק. ואני מאמין שהם יהיו החץ והכוח המניע של הגלגלים האלה מהסיבה שיש להם שמש אינסופית, ושיש להם כסף אינסופי, שיש להם רצון טכנולוגי להתקדם ולהיות מובילים בתחום.
יש סכנה עבודה עם מדינות כאלו שעדיין יש להם אינטרסים בנפט, יכולה להוביל לקליעה של פטנטים ושל חברות, וכאילו לשמור אותם לעתיד, אבל לא לאפשר להשתמש בידע הזה כרגע כדי להפיק אנרגיה שמתחרה בנפט?
אני חושב שזה כבר מזמן, זאת אומרת, הסוסים מזמן ברחו מהעורבה, כלומר, זה לא הפיך. הנפט הוא בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה במהלך ה-20 שנה או ה-10 שנים הקרובות, הנפט משמש היום בעיקר לצרכי נפט לתחבורה, למכוניות, וזה ירד בשנים הקרובות, ואז יישאר התחבורה האווירית, כלומר מטוסים שעדיין עובדים על דסל, על דלק מטוסים, אני מניח שגם לזה ימצאו איזה שהם פתרונות, אבל הנפט כבר הפסיק להיות, גם הנפט, גם הפחם, הפסיק להיות השולט, והיום גם כאשר אנחנו מסתכלים, מתייחסים בעיקר לאופציה של אנרגיה מתחדשת וגז טבעי בתור התחליף של הנפט, את זה הם מבינים היטב באמירויות, הם מבינים שאסור להסתמך רק על הנפט, ולכן הם מתחילים לבנות את העתיד שלהם. מהבחינה הזו זה בצורה מאוד נבונה. הם מבינים שזה עתיד והם לא יוכלו לעצור את העתיד.
אנחנו דיברנו פה, והדגש הוא בדרך כלל כשמדברים על הנושא הזה, הוא על אנרגיה פוטו-וולטאית, זאת אומרת, הפיכת אור שמש לחשמל. יש, וגם על טורבינות רוח, אבל האם יש אנרגיות מתחדשות נוספות שנמצאות מתחת לרדאר, ויש להן פוטנציאל גדול כזה?
יש כמה אנרגיות. תמיד מתייחסים לגלי הים בתור פוטנציאל, זו אנרגיה בעייתית, עד היום לא הצליחו לעשות את זה באופן מסחרי, למרות שיש כמה חברות ישראליות שמהוות פוטנציאל מאוד טוב, הפטנטים שלהם מאוד מעניינים, עדיין לא הצליחו לממש את זה מבחינה כלכלית, כלומר החשמל שמופק מגלי הים עדיין יוצא יקר יותר יחסית לכל המתחרים, ובמידה מסוימת ההצלחה האדירה של מערכות פוטו-וולטאיות, כלומר של התאים, של המערכות הסולריות שמתרגמות את אנרגיית השמש לחשמל, ההצלחה להגיע למחיר חשמל שהוא היום, תקן אותי, 40 אגורות או אפילו פחות.
לקנות או להתקין?
לא, הכוונה במכרזים של חברת החשמל, על מה מדובר?
46 אגורות.
46 אגורות לקילוואט שעה, מחיר שהוא זול יותר מאשר החשמל שמופק מתחנות רגילות שמשתמשות בגז טבעי. כלומר, המערכות הפוטו-וולטאיות מהוות תחרות שקשה מאוד להתחרות בהן. אז אנחנו יכולים לדבר על, באמת על אנרגיה גיאותרמית, יש כל מיני חזונות של קדיחה מאוד עמוקה אל כמה קילומטרים, ואז שימוש בחום של כדור הארץ שזה פוטנציאל, מדברים בצורה זו או אחרת על מימן בתור פוטנציאל, כלומר, הפיכה, יצירת מימן, ואז מימן עם חמצן, מפיק חום, והתוצר הוא מים, שזה בעצם לא מזהם לחלוטין. ביקוע גרעיני קר היה מלאך, אני חושב, באנרגיות השונות במשך עשרות שנים, אבל לא התרומם. יש רעיונות, קשה מאוד לדעת אם משהו, כי קשה היום לחזות מה יהיה העתיד, אבל בינתיים המערכות הפוטו-וולטאיות נראות המוצלחות ביותר.
הנושא של המערכות הפוטו-וולטאיות הן מוצלחות ומצליחות, בגלל שקל מאוד לייצר אותם, לנייד אותם ולהתקין אותם, יכול להיות בכל מקום. בנושא של הגרעין, אנחנו כולנו זוכרים את צ'רנוביל, שהיה בעצם כור היתוך אזרחי, לא צבאי, אלא דרך לצבאי היא די קצרה, כך שזה די מסוכן ומסכן את כל העולם. יש גם מחקרים היום באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטות אחרות על, 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 על ייצור חשמל באמצעים ביולוגיים כאלה אחרים. העניין הוא שכשאנחנו מסתכלים על המיצוב התחרותי, זאת אומרת, עד כמה הפוטו-וולטאי כבר בתוך המשק, ועד כמה הגלגלים האלה מונעים, קשה מאוד לעצור אותם ולהתחרות איתם בטכנולוגיות חדשות, גם אם הן טובות בכמה אחוזים של נצילות. זאת אומרת, הפרמטר הזה של המוצר הזה כבר פרוס all over והשווקים מתכווננים אליו, זה כוח של עצמו שמניע את המערכת, וקשה להתחרות אותו גם אם יש טכנולוגיה טובה יותר בכמה אחוזים.
דוקטור משה תשובה, בתור ראש בית הספר להנדסה מכנית באפקה, איזה דרישות היום, איזה צרכים יש מבחינת מחקר? מה עוד לא גילינו, על מה אנחנו עובדים עכשיו, וצריך לגדל לו סטודנטים?
תמיד יש צורך במחקר. גם כאשר אנחנו מדברים על תהליכי התייעלות, אנחנו מדברים על התייעלות שהיא בעצם תהליך שלא מפסיק, הוא כל הזמן מתמשך. אנחנו באפקה, כחלק ממחקר אירופאי, השתתפנו במחקר אירופאי של התייעלות אנרגטית בבתי חולים. כלומר, ניסינו לראות איך אנחנו יכולים לשפר, יחד עם קולגות שלנו מאירופה במסגרת הורייזן 2020, ניסינו לראות איך אנחנו משפרים את מערך האנרגיה של בתי חולים, שהם צרכן גדול מאוד של מיזוג אוויר, של קיטור ועוד מערכות נוספות. אצלנו באפקה, מי שסייע לנו בביצוע המחקר, היו סטודנטים לתואר שני בהנדסת אנרגיה, ממש כמו אווירם, והם ביצעו מחקרים גם על מערכות הקיטור, גם על מערכות של אנרגיית השמש, ניצול של אנרגיית השמש, איך אפשר להתייעל פנימית בתוך המבנים עצמם, איך אפשר לייעל את הבידוד של המבנים, וכן הלאה. כלומר, יש לנו תהליך מתמיד של שיפורים. אתה יכול להתייחס גם שיפורים למערכות שהן קיימות, וגם מערכות עתידיות שאתה תבנה, איך אתה יכול לבנות אותן בצורה כזו שהן יהיו יעילות יותר וטובות יותר. וכל התהליך הזה הוא תהליך מתמשך ולא מפסיק.
אבירם אוהד, בתור מישהו שעוסק בתחום בצד המסחרי, התעשייתי שלו, איזה סוג של חוקרים ואנשי אנרגיה התעשייה צריכה היום ותצטרך בשנים הקרובות?
אז כן, כמו שדוקטור תשובה אמר, היא תמיד תצטרך, זה גלגל שלא יפסיק לעולם, כי אתה יודע, באיזה מקום בעולם השמש לא זורחת, או באיזה מקום הרוח לא נושבת, או באיזה מקום לא צריכים חשמל בצורה אקספוננציאלית מתגברת, אז יש מולנו אתגרים, כמו בכל תחום, ודווקא עכשיו, אם אתה מסתכל על, אני חושב שאנחנו במצומה של מהפכה, מהפכה אנרגטית, שהיא תלך וכמובן תגדל, הצורך במהנדסים, בחוקרים, באנשי טכנולוגיה, בתחום האנרגיה, רק ילך ויגדל, זה נורא ברור. וכמובן, האתגרים שעומדים מולנו הם, איך אנחנו מספקים את העומסים לכל המכוניות החשמליות שאנחנו צריכים, איך אנחנו מבסטים את כל האנרגיה שמתקבלת מתאים פוטו-וולטאים בצורה כזאת שרשת החשמל המיושנת שלנו, כבר טכנולוגיה שבת 100 שנה, תדע להתמודד עם הדברים האלה. הרעיונות הם אינסופיים, החברות צצות כל הזמן, עם רעיונות טובים דרך אגב. אני לא יודע מי מהטכנולוגיות תגבר, אבל ברור שככל שאנחנו פועלים בכיוון הזה, ככה אנחנו צריך להמשיך ולפעול בכיוון. זאת אומרת, ככל שיהיה לנו יותר תאים פוטו-וולטאים ויותר מכוניות חשמליות, ככה יהיו יותר פיתוחים טכנולוגיות, יותר חברות סטארט-אפ, יותר פתרונות הנדסיים.
אנחנו רואים גם שמלבד הרבה יצרני חשמל פרטיים, ביתיים, ויצרני חשמל חלופיים, מסחריים, יש גם חברות שמייצרות לעצמן את החשמל ומפתחות טכנולוגיות גם לייצור וגם לחיסכון וגם לניצול, הם ממש הם צרכנים כל כך כבדים של חשמל, חברות שיש להם חוות שרתים ודברים כאלה, שהם פשוט צריכים להחזיק את האנשים האלה אצלם, הם בעצם משק אוטרקי מהבחינה הזאת.
בהחלט, היום האתגר של חוות שרתים הוא אחד האתגרים הגדולים, חוות שרתים הם צרכן אדיר של אנרגיה, מכיוון שהטמפרטורה עולה באופן משמעותי, והיום יש מחקרים שונים איך אנחנו יכולים להוריד את צריכת האנרגיה של חוות שרתים, אז
כמובן גוגל... או להשתמש בחום שלהם לייצר...
או להשתמש, וזה רעיון נוסף שרציתי, אז חברת גוגל וחברת מייקרוסופט ניסו להכניס את חוות השרתים או... בקוטב הצפוני, על מנת להשתמש בקור הטבעי שם, או מתחת לים, כלומר בים, מתחת למים, ולקרר את זה בצורה שכזו. כמובן, הם צרכנים מאוד גדולים של אנרגיה, ויש רעיונות נוספים של באמת להשתמש בחום שהם פולטים לצרכים אחרים, ואז אפשר לשלב עוד מערכות נוספות. אז זה עוד מקום שיש כמובן מקום למחקר מאוד גדול.
רק שלא נהיה מסקרחונים עם החוות שרתים.
שלא נבשל את הים ונעבור אותו לבויאבז ענק. אבירם אוהד, בעלי חברת הייעוץ האנרגטי Evergreen Energy ומוסמך אפקה, תודה רבה.
תודה לכם.
ותודה לדוקטור משה תשובה, ראש בית הספר להנדסה מכנית באפקה.
תודה, והשמש תזרח גם מחר.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, ירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני דוק אינן. להתראות.